ראיתי שגם שלמה נותן לכם שיחה בחמש. אז אני אנסה אולי להדגיש דברים שיכול שאחזור אחרי, אבל... ראיתי שצריך לשמוע גם את הרב בנייה, זה בתכנון.
צריך,
אני אזכר עכשיו, היה לו דבר שנקרא מאמין וזורר, משהו מאוד... טוב, אני אגיע לזה בלי נדר. טוב, טוב, אתם לא ממש זוכרים את כל... זוכרים בצורה מורפדת קצת בתור ילדים? כמה הייתם אז?
אני הייתי... אנחנו היינו בכיתה... זה היה ב-2005.
5-6.
כיתה א'. לא, הם עוד היו... הם היו בגן.
אתה זוכר משהו, אישה, שאתה...
כן.
בתור ילד.
כן.
אצלנו הייתה...
בן כמה היית?
7.5.
אה. 7.5 זה בסדר.
יש זיכרונות.
יש.
אצלנו שנה לפני...
גם נאי האמן
שלנו. היינו בגוש קטיף.
טוב, נתחיל.
ותמיד אנחנו מורצים על זה בדיחה עם אחותי שהיא ג'ינג'י.
טוב. אז טיפה עובדות, זה חשוב, זה פחות חשוב כי... תודה רבה. כי אנחנו חיים ככה בסוף האלף השישי, שהעולם כבר בתהליך של גאולה מואצת. אין הרבה זמן. עד סוף אלף השישי העולם צריך להגיע לגמרי, אז הקדוש ברוך הוא מחולל פה תהליכים מאוד מאוד מהירים בעולם, אנחנו פשוט לא עומדים בקצב. תסתכלו סתם בהיסטוריה של עם ישראל, של אומות העולם, אנחנו לראות איזה 100-200 שנה שכמעט ולא קרה כלום. עם ישראל היה בגלות עוד 100 שנה, עוד 100 שנה, עוד 100 שנה. העולם, בסדר, לאט לאט, שינויים, מהפכות, טכנולוגיה, קומוניזם, פתאום אפשר להגיד מה-150 האחרונות, טוענים שהתחילו עוד לפני כן, כשהבית יוסף וחבורתו, הארי הקדוש וחבורתו עלו לצפת, אז התחיל איזשהו תהליך, גם פחת ההתפתחות של התורה, יש חנוך בית יוסף, קבלה הארי, עלייה לצפת, כן, עד שהבית יוסף הארי הגיעו לצפת, לא, כמעט לא הייתה עלייה לארץ, זאת אומרת, היה ממש תקופת גלות מאוד מאוד רדומה כזאת, ומאז תהליכים קורים ממש בקצב מאוד מאוד מהיר, מספיק לחיות פה הבאה. ב-20 ומשהו שנה שאתם חיים פה בארץ, עכשיו כמה דברים קורים, הפכות, בחירות, קורונה, גוש קטיף, מלחמת לבנון פה, קיצור, סבבים עם החמאס, זה מטורף מה שקורה פה. וזה באמת, רואים שהקדוש ברוך הוא ממש ככה גואל את עמו, גואל את העולם. שמה?
גם את האדומת פרוד מרד.
הכל, הכל. קיצור, אין רגע דל, כמו שאומרים. זה ברור, אי אפשר להסביר את זה אחרת, חוץ מרצון אלוקי לגאול את העולם, שבבת אחת, לפני 150 שנה, המשרד התחילה לעלות לארץ, ועולים, ו... לכן אני אומר שהעובדות הן חשובות, אבל אתם צריכים לדעת העובדות של מלחמת ששת הימים, והקמת המדינה, מלחמת יום כיפור, ופינוי ימית, זה כבר מתחיל להיות חומר בהיסטוריה. אז זה גם חשוב, כמובן העובדות חשובות, אבל... אני חושב שצריך לקבל מסרים מזה. יכול להגיד לכם דבר שקיבלתי מאבא שלי, זכרונה לברכה, שאבא שלי היה ניצול שואה. עברת השואה ממש בצורה נוראית, וברוך השם שרד. משפחה שלו, חוץ מאחותו, כולם נספו. והיא מזמינה את אבא שלי בתור ניצול שואה לכל מיני ישיבות, אולפנות, משטרת ישראל פעם הזמינו, והתאכזבו. למה התאכזבו? כי אנשים אוהבים שמספרים סיפורים ככה על הרעב ועל הקור ועל הקושי וחוויות. ואבא שלי אמר, שמה נשתף אותם? שהייתי רעב, שהיה לי קר, היה לי רעב, הייתי רעב והיה לי קר, משפחה שנרגו, נרגו. אבא שלי הבא עם מסרים. הוא אומר להם, איך האמנו, איך נשארנו אנשים מאמינים, איך שמענו על הצלם אלוקים, על הטוב שבנו. שזה הרבה יותר משמעותי, כי אז מה אני לוקח מהסיפור הזה? נשמע שהיה מאוד מאוד קשה בשואה, באמת זה... צריך גם זכור את אשר עשה לך מלך, אבל מה אתה לוקח מזה? כל דבר שאתה שומע, קולט, אתה צריך לקחת מזה משהו, לא להישאר. אז אם אני אספר לכם, שלמה בטח ספר, וזה חשוב, על החממות ועל ההתיישבות, מאוד מאוד חשוב, אבל זה ייכנס לכם לדפי ההיסטוריה. עוד אירוע היסטורי שהיה. ואני אנסה קצת לכוון בכיוון האימוני, שזה דבר באמת מפעים מה שהיה שם, שאנשים... גדולים, קטנים, צעירים, בוגרים, תמידי חכמים, בעלי בתים, מה שנקרא, מושבניקים, חקלאים, דתיים, חילונים, ממש שיעור באמונה. אז ניתן אולי איזושהי הקדמה, א', מספר בראשית, בפרשת תולדות. יש כאן נציב העמק דבר שנדבר, אני לא מצאתי את המשפט, אבל אם אתם זוכרים, ביצחק בעיקר, שהוא נחשב מידת הגבורה, יצחק ככה יותר פסיבי, אפשר לומר, יחסית לאברהם, היה דבר שהוא לא ויתר עליו, זה ארץ פלישתים. הוא לא ויתר, כל זמן נאבק, היה רעב, יצחק מגיע לגרר, קדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא יורד למצרים, ואז התחילו, כן, לקחו את רבקה, ואבימלך אמר, אף אחד לא מתעסק עם אשתו, שבמקום שיצחק, כמו שאני תפוס את הרגליים וילך, ועזרה יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה היא מאה שערים. ואז הוא גדל, ואז התחילו להתגרות בו, הפלישתים מסתדבים לו את הבורות, ואבימלך אומר, לך, שום דבר, יצחק לא מבטר, הולך כמה מטרים, וישב יצחק ויחפור את בורות המים, נחל גרר, שלוש פעמים סותמים לו את הבארות, הוא מתעקש ומתעקש, בסוף איך שהוא מצליח. אז אנחנו יודעים שאבותינו זה מעשה אבות סימן לבנים, כל הארץ פלישתים, דרך אגב זה גם פה, זה לא רק, זה כל הציר של קריית גת, אשדוד, דרום, אשקלון, גוש קטיף, כל הקו החוף הזה, פלישתים כידוע הגיעו אפילו לגלבוע, מלחמת שאול. אומר הנציב, מעשה אבות סימן לבנים, הארץ הזאת, המקום הזה הוא קשה להיכבש, עד היום, עזה, זה המקום הכי בעייתי יש לנו מכל ה... כרגע, מכל השכנים שלנו, פלישתים, פלסטינים, זה לא משנה. ויצחק ראה את זה, יצחק אמר, אני רוצה שהארץ תהיה, כמו שאברהם אבינו, אחד ההורים, שמלך אברהם הלך מנשוא הנגבה, אברהם הלך, אז כמו עומד בבטרה, שהוא היה הולך כדי שהארץ תהיה נוכל להיכבש לבניו. אברהם אבינו התעכב בעי, כי הוא ידע שהולך להיות שם בעיה. אז אבותינו נתנו את הנטיעות הראשונות ב... באזורים היותר בעייתיים, הבינו שכאן יש מה להתחזק, וזה מה שעבוד סימן לבנים, שאנחנו צריכים להחזק חזק בכל הסשי של ארץ פלישתים. זה חלק מהדברים ש... כמו שמעתי, אני לא מדבר רק תמיד החכמים שמכירים את כל הפרשנות הזאת, אבל יש, הייתה באמת תחושה שזה מקום שאנחנו צריכים בצורה מאוד מאוד חזקה להאחז בו. למשל, הישיבה שלנו הייתה בימית, ימית זה כבר יותר מערב, בצפון חצי האי סיני, צפון מזרח, פינו אותה, אז אפשר להגיד, טוב, נלך למקום בטוח, לא... עברו לגוש קטיף, לא רחוק משם, שיש שם ערבים, ומה שנקרא השטחים הכבושים, השטחים ששחררו מלחמת ששת הימים, כי אתה בזמנו הרב יעקב אריאל, היה שם ראש הישיבה, אמר, אנחנו צריכים להמשיך לאחז בארץ, ולאחז בארץ זאת אומרת לעבור לגוש קטיף, ששם... לאחז. עכשיו, מה שהיה בפועל בגוש קטיף, זה, כשאני הגעתי שם, זה היה בשנת תשמ"ז, הגעתי עם קבוצה שהקמנו מחדש את מושב קטיף, זה היה בדיוק שנת שמיטה, דבר על זה ב-12 ורבע, אני הגעתי אברך ממרכז הרב, כל שיודע איך הגווניה נראית בחממה, אני לא מכיר את הגווניות בסופר, אתה לא יודע איך הם גדלים, וממש הגעתי באמצע אב, אלול צריך לעשות מה שממר, שתילה מוקדמת לפני השמיטה. אלה לא חבר'ה אידיאליסטים שעבודה עברית, לא הם מוכנים להעסיק, אנחנו נדבר על זה בשיעור השני, לא הם מוכנים להעסיק גויים, עבודה עברית, ואני עכשיו צריך ללמוד איתם ביחד את הסוגיה של מלאכות שביעית, הוקמי, עברוי, זמירה, קדושת פירות שביעית, אם יש, בקיצור, סיפור שלם. עכשיו, גוש קטיף באז, בשנת תשמ"ז, לפני שהקים אותו, זה היה אזור פסטורלי. לא הייתה אז לא אינתיפאדה ולא כלום. היה אצלנו ראש המועצה צבי הנדל, שאחרי זה היה חבר כנסת. אז תמיד ככה יש לו כזה ביטוי שעם פרוץ השלום, התחילו הבעיות. כשהתחילו כל המעשים המתנים, הסכמי אוסלו, והתחילו לדבר איתם ולתת להם ולוותר להם, אז התחיל הטרור.
ובתקופה...
ובתקופה שאנחנו הגענו, הערבים חיו טוב. אנחנו הסתובבנו אצלם, הם אצלנו. זוכר הייתי עושה מילואים בעזה. יהודים היו באים לעזה לעשות קניות שם. צריך לזה בשבתות, שממש היה...
גם הערבים נצרנו... במסך היו נוסעים דרך אלקנה כדי להגיע לתל אביב.
היו, וכשהתחילו כל ההסכמים למיניהם, התחילו לסיפור. מה שאני רוצה לומר, שהאוכלוסייה שעוד מעט הגיעה לה בקשר לגירוש, שבא לגוש קטיף, זה לא היה בוגרי ישיבות, מתנחלים, זה היה מה שנקרא דרומים, אתם יודעים מה זה מילת הקוד של דרומים, זה היה חוץ מנווה דקלים שהייתה מרכז עירוני כזה, כולם זה היה מושבים, חקלאים, אנשי אדמה, לא כולם אקדמיים עם תארים לא יודע מה, פשוט באו לגור בגוש קטיף, באו ים, חולות, דיונות, פרנסה, קיבלו שם חממות, משק חקלאי, זה מה שעניין אותם. זה היה, כמו שמעתי, כמה שנים, בשנת תפשינון בעצם, ככה, קצת לפני תפשינון, התחילה האינתיפאדה, הטרור, זריקות אבנים, דקירות וכל אלו שאני כרגע, ואז אני זוכר את עצמי, ככה יושב, וגם כשדיברתי קצת עם רבותיי, ושואל את עצמי, האם האוכלוסייה הפשוטה הזאת, אנשים שהם לא אידיאליסטים, ולא כל הזמן אומרים, ארץ ישראל, ואנחנו לא נוותר, וכל הסיפור הזה, פשוט מושבניקים שבאים לגדל עגבניות בנחת, האם הם יכולים לעמוד בטרור, שאז זה רק הזריקות אבנים. אחר כך הגענו רציחות, וירי, וחדירות ליישובים, ופיגועים, דברים ממש, ממש נוראים. אנחנו מתוך רבני גוש קטיף, שהיינו 8-9 רבנים, שני רבנים נרגעו בפיגועים. שניים, אחד בדקירות, הרב בירן, הרב של כפר דרום, והרב יצחק הרמה של נצח חזני, בערי על ציר כיסופים, שבציר כיסופים הבדנו המון המון, משפחת חטואל ועוד המון אנשים. ואז שאלתי את עצמי, שאלה שעד היום אני לומד אותה, האם כשאנחנו אומרים שעם ישראל הוא חזק, ועם ישראל יכול לעמוד מול הקמים עלינו, האם מדובר על אנשים עם תודעה, אנשים שלמדו בישיבות, והם אידיאליסטים, והם אולי כמו החלוצים של פעם, שהלכו לייבש ביצות בחדרה, אז הם אידיאליסטים, אמרו, לא משנה, מכוח תורה או לא, אבל אמרו, זה, אנחנו מאמינים את זה, זה החזון שלנו, לא בוא ליישב את הארץ, מוכנים להתאמץ בשביל זה, לסבון. כן, יש קיבוצים, אתם מכירים קצת ההיסטוריה של הקיבוצים של שני 100 שנה. שממש הולכים במקומות הכי נידחים, גרו, יש קיבוץ גבולות בנגב, שהם גרו שם במערות, כפשוטו, ממש. יש שם עד היום, זה שחזור של, כמו שמעתי, חדרה, ביצות, ערבים, אמרו, אין, אנחנו אידיאליסטים. ונכונים שמהלך הדורות, עם ישראל מתחיל קצת להיות מה שנקרא בורגני, שמחפשים נוחות, מחפשים טובות הנאה, וככה נראה לי, לכאורה, אנשי גוש קטיף, לא, כמו שאמרתי, לא כולם שם למדו בישיבות, וכל זמן לומדים אורות, והרב קוק וזה, אנשים באו לחיות. השאלה אם האנשים האלה יכולים לעמוד בקשיים. ובאמת בהתחלה היו דיבורים על הזיבה, אנשים התחילו להגיד, שמע, אני לא מוכן לחיות ככה ולא זה ולא זה. מתברר שהדרומים הפשוטים, המושבניקים, זה אנשים שעמדו בגבורה, ברציחות, בדקירות, בחדירות, פצמרים, זה לא כמו היום שיש את הלוקסוס הזה שנקרא הזקה. בקטיף הייתי הולך מהבית כנסת הביתה, או מטייל עם הילדים, לא משנה מה, תום בום, פצמר נופל 20 מטר ממך. אז אתה מחפש את זה ממך מוגן, אבל הוא כבר נופל. לא, לא הייתה שום מטרה. ויראו לנו אלפי פצצות מרגימה, אני מדבר על טווח של קילומטר, אני את הבתים של חנון יסרו מהבית שלי. כלום. אין התראה, אין שום דבר, בקושי שומע שריקה. אז קודם כל דעשייה דשמיה לא נורמלית, אלפי אלפי מרגמות, ואבונותינו בצערנו נרגע מישהי אחת בנווה דקלים, לא חוק מהבית שלכם, אבל פשוט הערבים לא הבינו, אז הערבים אמרו, אללה שומר עליכם. איזה קצין שהיה בזמנו בלבנון, והיה באיזה מוצב שהראו להם פצצות מרגמה, אז הוא אמר, אנחנו עם הקסדות והשכפצים וכל המצאי המיגון וזה, וגרים בבתים ממוגנים, גם זה לא היה לנו שם, סבלנו מבחינה סטטיסטית פי 10 עשרות ממה שאתם. כלומר, נהרגו חיילים, נפגעו עם כל התנאים. ובגוש קטיף, אזרחים, גרים בבית רגיל, לא היה תקרה ממוגנת ולא כלום. קודם כל דעשי דשמיה לא רגילה שבאמת הראתה לנו בצורה הכי ברורה שהקדוש ברוך הוא מרוצה מההתנהגות שלנו, כי אין שום הסבר רגעני למה שהיה שם. שום הסבר. כמו שכתוב מלחמת אשור, שהמלאך הסיט את האבנים והחיצים של האשורים על ירושלים. ממש. לא, פשוט לא נתפס. מרגימה פה, מרגימה שם. אתה רואה כל פעם אנשים באים תפילת מנחה לשבת. שמע, נסעתי, ירו, שמעתי ירי, נפלה פה, אני קם בבוקר, ופתאום זה פצצת מרגימה 20 מטר מהבית שלי. פחד גברי, אני מכירים את הנס. לצפר. זה הזמן. אתה זוכר שם הסיפורים.
נפל כאילו...
נפל את כל הסיפור.
רגע, לא
שמעתם? שאתם על הספה והקמתם.
כן, לא, היה כאילו, היה איזה יום הולדת כזה לאחותי בסלון. אחרי איזה שעה, פחות או יותר, פזרו, אמא שלי נשארה על הספה, ואז היה דפיקות בדלת, אז היא אחר החדר, זה היה אני, בחור אני, אמר צדקת הציל ממוות, וזה שאני אמא שלי, אמא שלי נתן לו, ואז אחרי זמן מסוים, נפל בדיוק על הספה, איפה שאני אמא שלי הייתה, כאילו, בזכות זה הוא לא התפוצץ, כי הספה רכה, קפץ, גם היה שם אנשים בסלון, לא נגע באף אחד.
ממש. פשוט נעשה, לא?
כן,
ממש. שלא נתפס. היו המון המון ניסים כאלה, ממש. יש ספר, ניסי גוש קטיף. אתם יכולים להשיג אותו, זה... ציוטו בית חב"ד, שם. ממש, אתה לא מאמין.
שיהיה פה בישיבה.
אתה לא מאמין, זה סיפורים. אפילו תיכנסו באינטרנט, חפשו ניסי גוש קטיף, זה... דברים שאני לא... אני אומר, לצערנו נהרגו, זה לא שהיה רק ניסים. קטע שמרגימות זה ממש ניסים, זה פשוט... כמעט יותר מהניסים גלויים, כמו הסיפור הזה יש עשרות. ובכל אופן, מה שאני רוצה לומר, שהרגשנו את הסייעתא דשמיא בצורה מאוד מאוד חזקה, וגוש קטיף עם כל הפיגועים והצרות והמרגמות, אני מדבר אתכם על תקופות מתפשין ממתת נון, שהתחילו האינתיפאדה הראשונה והשנייה והשלישית וכל מיני, עד תפשין צמח שגורשנו 15 שנה, לא תגיד איזה חודשיים, 15 שנה שגוש קטיף התרחב, ואלינו על קטיף, אנחנו הכפלנו את עצמנו משפחות. אגב, בהמון משפחות בוגרי ישיבה, ישיבת יומית, נתקלים. רב יעקב אריאל עוד היה אז ראש הישיבה, קרא לחבר'ה, אמר להם, מי שלומד תורה ילמד, מי שרוצה לעזור את הישיבה לעניינים אחרים, לכו לגור בקטיף. לגורו שם, יישוב, קהילה, תורנית וזה, כל אחד יעשה את מה שרוצה, וזכות הרב יעקב אריאל, יישוב שלנו, ממש הכפיל את עצמו, לבית קלים גדלה, הקימו ישיבות. הרב יגאל קמנצקי, שהיה רב של גוש קטיף, אמר שיחסן למספר האוכלוסייה בגוש קטיף היה יותר מוסדות תורה משם בבני ברק. היה לנו מכינה בעצמונה, מכינת עוצם.
איפה
שרב... מחווי פרץ. היה כולל ביישוב מורג. היה בנווה תקלים ישיבת תורת החיים, הישיבה שלנו, באולפנה. היה כולל בישיבה בכפר דרום. קיצור, משהו לא נתפס. חוץ את תלמודי תורה ואת הספר, זה פשיט, אני לא יודע, אני מדבר על דברים ככה, ישיבה תיכונית הרבה קטיף. פשוט לא, המון 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 תורה, ושוב, אנשים פשוטים. זה לא פני ברק ולא התנחלות, לא יודע מה. אנשים דרומים פשוטים שפשוט התבססו במקום. עכשיו, אחרי שכל התקופות של הטרור, היא השלב שהיה לא פחות קשה, זה השלב של ההחלטה של אריק שרון על הגירוש. הוא קיבל את ההחלטה בשנת תשס"ד, אני לא מדבר תאריכים לועזיים, מי שקשה לו עם זה יצטרך לתרגם את זה. נזרוק משפט בשנכם 2004, אבל אני מדבר בתשס"ד. זה היה משהו לא נתפס. אני בעצמי ראיתי את אריק שרון ראש הממשלה. אריק שרון היה איש ימין מגדולי המנהיגים הימניים. עוד שהיה שר השיכון, הוא בנה בתים בגוש קטיף. הבית שאני גרתי בו, זה היה הוראה שלו בתור שר שיכון. לבנות בתים, ואיכשהו זה נהיה הבית שלי. שבועיים לפני שהוא הודיע על הפינוי, הקרע, איך שקרו לזה, בא לבקר בגוש קטיף. פגשנו אותו שם בצומת, ממש ליד הבית שלי, ועמדנו ודיברנו אותו, יש פה טרור וזה, אז הוא אומר, אתם חזקים, אתם גיבורים, אם אתם לא הייתם פה, מי יודע מה היה קורה? ממש, גיבר אותנו. הוא היה מטעם הליכוד, היה ממשלה ימנית וזה. שבועיים אחרי זה, שבועיים אחרי שאריק שרון היה אצלנו מדיבר, לקח איזה עיתונאי, זה כבר אמר, אלמא דשיקרא, הוא לא בא והודיע בממשלה, ורק לקח עיתונאי מעיתון הארץ, מי שמכיר את זה, ואמר לו, אני הולך לפנות גוש קטיף. שמרי בשוק, ממש, אמרו, מה קרה? לא קרה שום דבר מיוחד. זה נכון שהיה טרור, זה נכון שהממשלה וצהל לא הצליחו למנוע את הטרור, זה לא היה פשוט, מכל מיני סיבות, אבל... בכלל זה נשמע משהו לא מעולם הזה, אבל אריק שרון, זה אמרנו טוב, שטויות, זה פוליטיקה, לא יודע מה. צערן אריק שרון, כמו שהיה נחוש לעשות הרבה דברים, עוד בתור גנרל, מי שמכיר את סיפור חטא יום כיפור, ואפילו מבצע סיני לפני כן, הוא לא ויתר, היה סיפור של, אם אתם מכירים, משם מתפקדי הליכוד. זה נגד כל התפיסה של הליכוד. היום לצערן יש פוליטיקאים שמשנים את הדעות שלהם. אני אלך מפה, אני אלך לשם. אז אמרו לה, איך אתה? הליכוד הוא בעד ארץ ישראל, מה זאת אומרת? מה פתאום לפנות יישובים? אז הוא אומר, טוב, אנחנו נעשה משאל, נשאל את מתפקדי הליכוד. יש לליכוד עשרות אלפי מתפקדים, מה שהם יגידו, אנחנו נעשה. קבעו תאריך למשאל, תאריך י"א באייר תשס"ד, שאז טלי חטואל וארבעת בנותיה נהרגו. ואז אנחנו אמרנו, אנשי גוש קטיף, קדימה, מאתגרים אותנו, רב אלישע משליצקי, ככה היה אחד מה... ככה מודה ענן, מודה האור שהנחו אותנו, אמרו אין בעיה, יש עשרות אלפי מתפקדי ליכוד, אנחנו אנשי גוש קטיף, גם אנשים יהודה ושומרון, מארץ, מכל מיני מקומות, באו ועזרו לנו, אנחנו דופקים בדלתות של כל אנשי, כל המתפקדים של הליכוד, והם מדברים איתם. כי התקשורת, כמו שאתם יודעים, היא לא בדיוק בעניין, נותנת תמונת מצב, כאילו גוש קטיף זה מקום בלב אוכלוסייה ערבית, כי אנחנו גרים בתוך עזה, אנחנו באזור של דיונות, מי שמכיר את המפה, היה יישוב נצרים שהיה קצת, גם כן, לא בתוך, לא מצב כזה שגרו בתוך אוכלוסייה ערבית. וזה מה שהעם בציון הבין. דפקנו בדלתות, אני הייתי באשדוד אצל הרבה משפחות פה בעיר, באר שבע, שלום, באנו לדבר איתכם, בוא תשמע מה זה גוש קטיף, אנשים היו בשוק, מה באמת, לא ידענו, תקשורת, הראינו למפה, אתה רואה איזה יישוב קטיף, דיונות. ערבים יש להם תפיסה כזאת שבדיונות, הם לא גרים באזור של חולות דיונות. מבחן דם זה אדמה מקוללת. זה גם סיפור מעניין שאני אזכיר אותו עוד רגע. הם כולה גרו באזור שאדמה יותר כבדה נקרא לזה. היה שם קצת בדו, אם אותם זרקו לאזור של גוש קטיף של הדיונות. לא נשאלנו אף ערבי מאדמתו. דרך אגב, היישוב שהם אני גר בו, שבתוך הקו הירוק, כרמי קטיף המציאה, אנחנו יושבים על חורבות של כפר ערבי שנקרא דואמה, שבמלחמת השחרור פינו אותם, זרקו אותם, אז היה מה שנקרא שמאל, פלמח, המשנה של בן גוריון, ואני יושב על חורבות של כפר ערבי היום, גוש קטיף, כלום, אדמה נקייה, ברוך השם, דיונות, לא עשינו שום דבר. שאת כל זה אנשים לא ידעו, ממש עברנו בית בית, זה היה לא אימן, ממש הלכו עם רשימות, דפקנו בדלתות, זה היה... שילנו ושילם, זה היה חוויה, ואז נוצר המושג שנקרא פנים אל פנים. אמרנו, אם התקשורת מסבירה אותנו לא טוב, אנחנו נעשה מסלול עוקף תקשורת, דבר עם אנשים בבתים. אני ממש אוחד עצמי פיזית, מנתק אנשים מהטלוויזיה. אני הייתי בשוק, אתה דופק בדלת של משפחה עצמת באר שבע, נתים כאלה פרטים, תשמע, כן, לפי הגמרא עומד בבא קמא שכן, זה ספק, האם זה כן, אני בא או כן תיכנס. אז יש לנו סיפור בגמרא שמישהו דפק בדלת, אמרו לו כן, נכנס, והשור של בעל בית נגח אותו. אז הגמרא דן, האם כן זה כנס או כן אני בא. אז אני, כשאני דפק בדלת, אומרים לי כן, אני מחכה, נשמע כזה כן אחד, אתה נכנס, רואה אנשים יושבים מול המסכים, מול הפלסמות הגדולות האלה, ככה מזיזים את הראש, כן? שלום, אני מגוש קטיף, אפשר לדבר? כן, שב. עכשיו, אני יושב לידו, עין אחת צופה מהטלוויזיה. אמרתי, אם אלה, הילדים שלי גדלו בי טלוויזיה בבית, אז כל מה שהיו רואים טלוויזיה ככה התלהבו, אבל בן אדם, תכבד את הטלוויזיה. סתם, ואין לך שום דבר. הטלוויזיה... עכשיו, אני מתחיל לדבר איתו, וכמו שמעתי עדיין, עין אחת טלוויזיה, עין אחת איתי, לאט לאט, וואי, יש פה דברים שאתה, הוא מקשיב, חבא, מנמיך, קורא לי אשתו. ממש, הרגשתי שאנחנו גואלים אותם מהתקשורת, מכל השפעה המזיקה של כל מה שקורה. קיצור, הגענו לתאריך עוד א' אייר, שצרנה בבוקר את הפיגוע הנורא שהייתה ליחתו אלה בארבעת בנותיה, אבל בערב, כשהגיע התוצאות, 75% ממתפקדי הליכוד נגד התוכנית של מנהיג הליכוד אריק שרון. מבחינתנו זה היה הצלחה אדירה, צרנה זה לא עזר, אבל פשוט נכנסנו ללב של עם ישראל. בלי להתבייש, אנשים דפקו בדלתות, דיברו, עברו בית בית, תחשבו, זה עשרות אלפי אנשים.
ועשרות קילומטרים לצפון ודרום.
התחלקנו, אנשים טובים עזרו לנו. צרן אריק שרון, כמו שאמרתי, הוא היה נחרץ, שום דבר אמר, זה לא מעניין אותי, הכנסת תחליט. הכנסת, כל השמאל וזה כמובן נתנו לו גיבוי, והגיעו לנושא של הגירוש. עכשיו, כבר בשלבים של הטרור, אני רוצה פה להגיע לזה רמב"ן על התורה. וגם בשלב של הגירוש, אתנו דילמה מאוד מאוד קשה. אנחנו התחנכנו, לפחות אני, אצל רב ציודה קוק זצ"ל, וזה היה דיבור בגוש קטיף, שוב, לא כולם, כמו שמעתם, אנשים היו מושבניקים. אבל האמירה שאנחנו תמיד אומרים, שאנחנו לא אנשים פרטיים. זאת אומרת, זה לא שאני רוצה לבנות וילה בגוש קטיף, ליד הים, דיונות נחמד, למרות שהיה נחמד, אנחנו חושבים שזה חשוב לעם ישראל. חשוב לעם ישראל שיהודים בגוש קטיף, בערבה, בגליל, בחברון, בשכם, כל מקום. זה, אנחנו מאמינים שזה, כשאתה בא בתוך חייל ואתה נכנס לסמטאות שכם, אתה לא עושה את זה כי משעמם לך. תמיד שעם ישראל צריך נוכחות צבאית במקומות האלה, כי זה הארץ שלנו בריבונות וביטחון וכו'. שבא ראש ממשלת ישראל, תנועת הליכוד, רוב הכנסת, ואומרים, חבר'ה, לכו משם, לא רוצים אתכם. אז די, אז אם אני שלח של עם ישראל, והמשלח אומר, אני לא רוצה אותך, אתה צריך לתפוס את הרגליים וללכת. זה לא עובד ככה, אתה לא יכול לעשות דברים שהם, יש את המעפילים בספר שלח, בפרשת שלח, ספר במדבר, שמשה אומר להם, לא, זה לא עובד ככה. כן, נעלה אל ההר, לא. אתם תנקפו, כי ארון השם לא הולך איתכם. וגם לפני הכנה לטרור, היו הרבה הרבה אנשים שאמרו, אם יש סכנה לא קטנה לגור בגוש קטיף, היה דיון בפוסקים, בפוסקי אז, אם להגיד הגומל על כל נסיעה בציר כיסופים, או פעם בשבוע, פרה עובדיה, שעה וחומש וכו', אז שוב שתי שאלות, א', ביטחונית, האם אותה לסכן, לא סכנה חלילה ודאית, אבל סכנה מסוימת, בכל מקום היום זה מסוכן, אפשר לדעת איזה טיל ייפול מתי. האם אותנו באמת לסכן חיים את עצמנו, את ילדינו, בשביל לשובר את ישראל? וזה עוד הרחיף בשנה וחצי האחרונים, שלכאורה ראש הממשלה אומר, אני לא רוצה אתכם. את אנשים טובים נחמדים, אבל תלכו מפה. אז יש רמב"ן מאוד מאוד חשוב, כדאי שתכירו אותו. אני חושב שהוא רמב"ן היסטורי לכל ההתהלכות של עם ישראל. הולדת משה רבנו, פרשת שמות, פרק ב', כידוע, פרעה גזר על הזכרים, כל הבן הילוד, הערות השליחו, ואז וילך איש מבית לוי, ויקח בת לוי, נולד משה, אחר כך, ואז התורה אומרת ככה, ותרא אותו, כן, כשמשה נולד, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפינו. כן, חיכתה שלושה חודשים, פחדה שמצרים יגיעו, והצפינה אותו. אומר הרמב"ן שיוכבד, בגלל שהבינה שמשה רבנו זה משהו מיוחד, יחביא אותו. אומר הרמב"ן, ידע כי כל הנשים אוהבות את בניהם יפים, יפים, ושאינם יפים. מה זה קשור? כל אמא שיש לה תינוק שהוא בצרה, היא תשמור עליו, תחביא אותו, תטפל בו. בגלל שהוא היה טוב, לכן היא הצפינה אותו. מה זה קשור? אתה צריך להגיד שיוכבד בתור אמא נולד לבן, הצפינה אותו. מצא הפתרונות. אומר הרמב"ן, פירוש, הטובה הזאת שראתה בו אותו מחודש וחשבה כי יראה בו נס וינצל. הרי מה שיוכבד עשתה אז דבר לא הגיוני. סיכנה את החיים של משה בצורה מטורפת. איפה היא שמה אותו? ביור. ומה הגזרה של פרעה על הזכרים? כל הבן הילוד? אז מה צריך לעשות בשביל לגמור עם משה? פשוט להפוך אותו, להפוך את הטובה שלו, הוא כבר ביור. אלא תחביא אותו אצל, כמו שעשו בשואה, אצל חסידי אומות העולם, לא יודע, תחביא אותו בזה עליית גג. מה היא שם אותו ביור? שם אותו ביור והולכת, מה היא חושבת שיקרה? מה היא חושבת? ברור, הרי אם יש זרה, כל הבן הילוד הרעוד השליחו, ישמו תינוק עברי בוכה. זה מה שקרה, הגיעה בת פרו, הכי קרובה למלכות, עם כל המשרתות שלה, אמורה לזרוק אותו ליור. אומר הרמב"ן, בגלל שהיה בו טוב מחודש, כלומר משה רבנו, הבית התמלא אורה וכל מה שמופיע בחזן, חשבה כי הראה בו נס וינצל. לא נס גלוי, באמת לא קרא לו נס גלוי, הגיע בת פרעה וכו'. ולכן נתנה את ליבה וחשבה מחשבות בעניינו. כן, עשתה לו תחבולה של תיבת גומי. אז הרמב"ן הזה בעצם, כמו שאמרתי, זה רמב"ן היסטורי, אומר שכאשר יש איזו שליחות אלוקית, איזו מצווה גדולה, איזה ייעוד מאוד מאוד חשוב, אנחנו מסתכנים. יש הבדל אם אדם הולך לטייל, שאומרים לו, אל תיקח סיכון. עכשיו בין המצרים כתוב שלא עושה דברים מסוכנים, אבל אם אדם לוחם, אם אדם, כן, אדם, כל אחד שהולך לצבא, מצהיר אימונים, נשבע, לא משנה כרגע, והוא הולך לסכן את החיים שלו. זה ברור, חייל, קרבי, לא קרבי, זה לא משנה היום כל כך. את אתה לא יכול לאיזו סיטואציה תיכלל. מי אתה יכול להסתכן? זו תשובה, אני לא עושה את זה כאדם פרטי שאני הולך לעשות טרק לא יודע איפה ולסכן את עצמי. אני מסכן את עצמי בשביל מצווה, בשביל ערך, בשביל עניין. זה מה שאמרנו לעצמנו. אנחנו מסתכנים, נכון? שוב, סיכון לא מטורף. מי שצריך להתמגן, להתמגן, לא ניכנס כל הפרטים. אבל מכיוון שהבנו שזה מה שעם ישראל צריך, עוד מצחק אבינו, לשבת בארץ פלישתים, ואם אנחנו נצא מגוש קטיף, לצערנו זה קרה, אז הבעיות לא ייפטרו פשוט, במקום שהמרגמות והטילים יראו את המערבה, יראו את המזרחה. וכמו שכולכם יודעים, מאז המצב לא ישתנו, כי ישתפר, בזמנו לא יריה לאשדוד אשקלון. כשאנחנו עם גוש קטיף, היה קצת על סדרות, קצת על הקיבוצים, כי אנחנו היינו שם, צהל היה שם. צהל לא היה נותן לבנות שם מערכת של טילים וגילת שליט, חטיפה של גלעד שליט, קרתה חודשיים, שלושה חג ירוש, הם חפו מנהרה, לקחו אותו, נכנסו לחאן יונס, עכשיו נתחפש אותם. אם היינו שם, אם הצבא היה שם, זה לא קורה. מעבר רפיח, מעבר בין מצרים לרפיח. צהל היה שם עד פינוי גוש קטיף. הוא מנע לא ב-100%, אבל מנע הברכות של נשק. צהל פינה, כל הנשק, כל מה שיש היום בעזה, זה בא משם, זה בא מצרים, זה לא בא מהאוויר ולא מהים. אז היה לנו ברור שמחה ביטחונית, ערכית. שמה?
יש גם הברכות כאלה.
שמה?
דרך הים.
בסדר, אבל זה מסות. אוטוסטרדה באה מסיני ל... ואז אמרנו, נכון, מסוכן. נכון, ראש הממשלה נכנסה ברוח שטות, ולא משנה כרגע, מכל מיני סיבות, רוצה לפנות, ואנחנו חושבים שזה הדבר הנכון לעם ישראל. כמו שאומר הרמב"ן על אמו של משה, היא אמרה, אני מסכנת אותו, סכן את עצמי, כי מבינה שיש פה משהו כללי, משהו חשוב, היסטורי, שמשה רבנו הולך לגאול את עם ישראל, לגאול את העולם, להביא תורה לעולם, אז מסתכלים, כן, שמים אותו ביור, ואמרה, אני מעריכה שיהיה לו נס. כמו שאמרתי, עם כל הצרות, באמת היו המון המון ניסים בגוש קטיף, וגם נושא של הגירוש, הבנו שיש פה החלטת ממשלה, אומללה חולשה בעם, כמו שאמרתי, עשינו עד המפקד, עד המשעה שהתפקדה ליכוד, עשינו פנים אל פנים, דיברנו שנמשיך את זה, נמשיכים את זה גם היום בצורה כזאת או אחרת. נכון, צריך לדבר עם העם, לרומם את העם, ללמד את העם, להתחבר לעם, להגיע לאשדוד, הכל טוב ויפה, אבל זה שליחות שעושים אותה, למרות כל ה... שתוך כדי החלטה לגירוש גם הירי התגבר, זה לא ש... זה לא או זה, זה גם זה וגם זה, כי ערבים הבינו, הנה, הצלחנו. ירינו על גוש קטיף, פגענו, חדרנו, עשינו צרות, הנה, היהודים בורחים, זה בדיוק מה שרצינו שלא יהיה, כי רצינו שכוח הרתעה. שנה אחרי פינו גוש קטיף, מלחמת לבנון השנייה, שנגמרה לא טוב, אבל לא כל כך טוב. זה היה ברור, צבא לא היה ערוך לקרב, הצבא כבר פתאום היה צבא שמפנה יהודים מהבתים. אחד סדרי גודל לגוש קטיף הגיעו אוגדות. ממש, בית ספר קצינים, בית ספר קורס טייס, אותי פינה קצין תותחנים ראשי. פשוט הצבא שכחת את היות שלנו, אמרתי להם את זה. אתם זוכרים שאתם הגשתם כדי להילחם, כדי לפנות יהודים.
כשהייתי בצבא, בחמל, בגדוד, אינטרנט כזה צבאי, נכנסתי שם, היה משעמם הרבה שעות. פתאום ראיתי מלא, כאילו חיפשתי, מלא חומר על הפינוי כאילו. של תוך הצבא. אחד היה על הישיבה. ממש עשו קפק על הישיבה.
כן.
אמרו בדיוק מכל אחד, תעודות זהות, איפה הוא גר, מה המעשים שלו. אמרו על התלמידי הישיבה, הם יוצאים, עושים הפגנות. בכלל לא נכון, אבל...
כן.
זה, וואי, שוק.
כן, כן, הצבא...
איך הוא, וואו.
אפילו שם המערכות של מודיעין ותחקור ומחסומים וחסימות. המון חיילים אלה מה שיתפו פעולה. קחו, רוב אלה שפנו זה היה אנשי קבע, ג'ומניקים ככה, אבל קחו לוחמים, והלוחמים לא תמיד, שיית גולנים, שהוא פעם בגולני, אמרו, אתם פטורים, פטרו את גולני, הבינו שזה לא הדרך. זו, אני אומר שאתה תחושה של ייעוד ושליחות שגרמה לנו להבין שאנחנו צריכים, זה השליחות שלנו, זה הייעוד. צריך, לא תמיד עם ישראל מבין את זה, וכן צריך להתחבר לעם ולהסביר, אבל זה לא אמור להרתיע אותנו. מה שכן, וזה אני רוצה לסיים, בעקבות הגירוש, גם הכיוון של הישיבה פה שהלכה לאשדוד, גם הרב טאו דיבר על זה בכל מיני קשרים אחרים של שהקימו את התיישבות בחלוצה. יש משל ידוע שמביא משם החפץ חיים על פני הדור כפני הכלב. כתוב הרי שבעקבות דמשיכה יוקר יאמיר, נערים פני זקנים הלבינו, פני הדור כפני הכלב. אז יש כל מיני הסברים על פני הדור כפני הכלב. יש הסבר אחד ידוע שאומר, זה קצת קשור להנהגה, שאמרתי שההנהגה פתאום שינתה כיוון. כלב, אתה רואה אותו הולך עם הבעלים שלו, רץ קדימה. כאילו, או המנהיג. כשהוא מגיע לפרשת דרכים, מסתכל אחורה לראות מה הבעלים שלו מתכנן, ימין או שמאלה. אז יש הנהגות, היו הנהגות בעם ישראל, בעזרת השם הודיעו, שהם מובילים, יש להם דרך, אמונה, אידיאולוגיה, ויש הנהגות שכל מיני עושים סקרי דעת קהל, מה אנשים יאהבו, שנית את הדעות שלהם, אז זה דבר אחד שבנו, שזה לא שבא איזה מנהיג עם דרך, עם אמת, עם עקרונות, שזה מה שהוא מאמין, זה מה שהוא רוצה, כי כמו שאמרתי, זה בניגוד לכל העקרונות של הליכוד ושל אריק שרון בעצמו, אז זה חולשה, חולשה בהנהגה. דבר שני שאומר החפץ, זה לא החפץ חיים, דבר שכן אומר החפץ חיים, פני הדור כפני הכלב, אם אתה לקח מקל ומכה את הכלב, מה הכלב יעשה? ילחם המקל, ננסה לנשוך אותו, אבל מה הכלב לא מבין? שלא לא המקל מכה אותו, אלא מי שמחזיק את המקל.
האדם.
אז אמר בזמנו רב טוב, אני גם דיברתי את זה המון ביישוב שלנו, הבעיה זה לא הצבא, הצבא שבא לפנות אותנו, לי לא היה שום, היה לי הקפד על הצבא, אני חושב שהצבא לא צריך לעשות, אבל לא כעסתי, לא התחלתי להשמיץ אותם ולהקשות עליהם, כי בסוף כמו שאמרתי, אותו קצין תותחני ראשי, יום אחרי צריך לשבת במפקדה שלו, מנהל את המלחמה בלבנון, וזה דבר שהוא, זה התפקיד האמיתי שלו, אז למה להחליש אותו? הוא לא הבעיה. ואפילו אריק שרון זה לא הבעיה, כי הוא גם זיהה חולשה בה, הוא אמר, אני מזהה שאם אני אגיד לפנות גוש קטיף, העם שאין לו כל כך כוח להילחם, פחות חלק מהעם, שמאל, תקשורת, לא משנה, יהיו איתי, אז אני מסתכל, כמו שמעתי, מסתכל אחורה, ולפי זה קובע את המדיניות. עכשיו, אם החולשה היא בעם, אז לא צריך להילחם לא בממשלה, ולא אנשים הפסיקו להגיד תפילה לשלום המדינה. שאני לא דן אותם, אני מבין את זה, אבל מה זה תפילה לשלום המדינה? אבינו מלכנו, תקנה בעצה הטובה מלפניך. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. תפללנו עוד יותר חזק. אז הרב הראשי הרב לא אמר, עד רבה, תתפללו עכשיו יותר חזק, שהקדוש ברוך הוא ינחה אותם בעצה טובה. מי שברך לחיילי צה"ל, שחיילי צה"ל יהיו באמת אמיצים וגיבורים, ולא תוכלו להתעסק עם פינוי של יהודים. אז הבא אני אומר, זה לא הצבא, אפילו לא השוטרים, לא היסניקים, זה לא העניין, הם מקבלים פקודות. גם לא מי שנתן את הפקודות. הבעיה זה בעם, שיש חולשה בעם, ואנחנו בתור חלק מהעם, חולשה גם בנו כנראה, צריכים לראות איך מתמדים החולשה הזאת. לכן לרוב אנשי גוש קטיף, חלקם הגדול אני יכול להגיד, גם אחרי הגירוש, לא רוב, אבל חלק גדול, אמרנו טוב, אנחנו לא מתנתקים מהעם, לא שונאים את העם, לא בורחים לשום מקום, ושרחים שרת בצבא, לא אוהב את העם, אני חושב יכול להגיד, זה רוב אנשי גוש קטיף, והולכים למשימות הבאות. אז היישוב שהלך למשימת יישוב מזרח, יישוב מזרח לחיש, והיישובים החילוניים שם שאנחנו בקשר מצוין איתם, שהלך לאשדוד, אנשי חלוצה הלכו לחלוצה, כל אחד בא, יש באריאל, נצר אריאל, קבוצה מנצרים, יש באשקלון קבוצה, קיצור, מנתיבות, אנשים אמרו, זה הייעוד שלנו, כי זה, המאבק הוא לא מתחיל ונגמר, הצלחנו, לא הצלחנו, זה לא, מבחן התוצאה נכשלנו, לא, אנחנו במאבק על גילוי כבוד השם בעולם, ויש כל פעם זירות החוש שצריך להילחם בהם, זה הדבר שהנחה, ו... ברוך השם, אני יכול להגיד שגם אחרי הגירוש, אנשים פחדו שאחרי הגירוש אנשים יהיו, אמרו, הנוער שלכם, יהיה לו משברים באמונה, וכרם עוד יכול להיות כל זמן לבטיח, והתפלל, הוא אמר, היום לא תהיה, ויהיה בסדר, ותהיו רגועים, לא, מה, תהיו רגועים? אמר, אנחנו מאמינים, אנחנו בוטחים. וזה לא היה, אנשים, ברוך השם, באמת, עברו את זה בטוב. אני יכול להגיד, היישוב שלי התעצם, התחזק. עם ישראל, אנחנו יודעים, שנסים להחליש אותה דווקא מגלה כוחות יותר יותר משמעותיים. זה העניין. עכשיו מה שרציתי להגיד על ה... הזכרתי באמצע, עוד נקודה מאוד מאוד מעניינת, שמש עד עכשיו היא... יש הרי גמרא במסכת סנהדרין, גמרא אומרת על הפסוק, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תתנו ופריכם תישאו לישראל כי קרבו לבוא, זה הדף צדיק ח', מה רבי אבא? אין לך קץ מגולה מזה. מה אומרת הגמרא על פי הפסוק? יבוא המשיח, השם יגידו, רגע, או לא המשיח עצמו, אבל תקופת המשיח, הגאולה, אחד עד הגאולה, ראשית צמיחת גאולתנו, השם יגידו, לא, לא, זה לא הגאולה. מי אמר שזה גאולה? לא, זה לא יודע, סתם שבתאי צמיחה חלילה. אז בא הנביא ואומר, סימן, אי אפשר להתווכח, פירות ארץ ישראל. ברגע שארץ ישראל נותן את פירותיה בעין יפה, עמי קרבו לבו. וזה קרה היסטורית, אם אתם קוראים קצת סיפורים על ארץ ישראל לפני שיבת ציון המחודשת השלישית, היה פה שממה, כל מיני נושאים למיניהם שתיארו, ממש שממה נורא, כמו שאמרתי, כדחות, גם הראשונים שהגיעו פה, לא מצאו פה ארץ פורחת. המון המון צורות והמון קשיים, וישבו פה ערבים וטורקים וצלבנים וממלוקים, אני לא יודע מה, לא הצליחו. מה שכל פעם איזה מישהו ניסה התיישב, זה ארץ הקודש, מקום הכי קדוש לכל הדתות, לא הצליחו. לא צלבנים, לא נוצרים, לא מוסלמים, לא רומאים, אף אחד. עם ישראל בא, קשה, אבל ברוך השם ארץ פורחת בצורה נפלאה, וזה ממש. אמר לי פעם הרב שלי שהנביא ידע שיהיו ויכוח, כן הלל ביום עצמות, לא הלל ביום עצמות, כן גולה לגולה. אז אמר, הנה, נתן לכם הוכחות שאי אפשר להתווכח. פירות, עדיין מתווכחים. אתה לא רואה את כל הפריחה בארץ. גוש קטיף, אנחנו הגענו לשם. כמו שמעתי, התיישבנו על דיונות. הדיונות, כמו פה, זה משהו, אפילו צמחיה שיש פה, לא היה שם. משהו לבן, נקי. והערבים במונחים שאתם אמרו, עד המז'נונים. מה, בדיונות שום דבר, אי אפשר לגדל פה שום דבר. דיונות זה אדמה מאוד מאוד, מאוד ענייה. לא בכל, אין לה שום מינרלים, זה לא אדמה כבדה שיש לה מינרלים וכו'. ובאמת, הילדים הראשונים שהגיעו, זה היה שום נצח חזן, הם אמרו, לא יודע, ננסה. עכשיו קרה דבר, קודם כל הגיוני. הם שמו גדרות מסביב ליישובים, זה בערך כמו פה, והתחילה צמחיה כמו פה כזאת, צמחיה ירוקה כזאת. אמרו, זה מגדל משהו. בנו חממות, הפעילו את המוח היהודי, מצאו שיטות, גוש קטיף היה תקופה כשאנחנו הגענו, שהיה מקום ראשון בארץ בייצוא עגבניות לחוץ לארץ. היו מייצאים עגבניות לארצות הברית, בכמויות, באיכות, זכו בתחרויות בינלאומיות. לא רק, גם, לא רק. אחרי זה כל הנושא של מה שנקרא, ירקות, לטפות זה לא אצלנו, ירקות גוש קטיף, כל הסיפור הזה שהפיתוח הזה של ירקות לא חרקים זה גוש קטיף, מדהים. אז אתה ממש רואה עין בעין, עם ישראל שב לארצו, עם ישראל מתיישב בדיונות, פתאום הדיונות פורחות, ואז הרבים אמרו, אפשר, זה גם אנחנו ננסה, לא מה שצריכו. אחרי הגירוש, זה סיפור ידוע, זה עובדות, פינינו את המקומות, באו כל מיני ארגוני שמאל, אירופאים, וזה אמרו, תשמעו, תשאירו להם את החממות, קחו כסף, שיהיה לערבי פרנסה. חלק מהאנשים אמרו, בסדר, נשאיר את החממות, תפטפות, הכל. עכשיו, הפועלים בחממות זה הערבים. יהודי שמנהל, שנו בן חוץ, כי שהיה לו חממות, הוא לא יכול לנהל אותם, היה לו פועלים. הערבים יודעים לגדל עגבניות, הם יודעים, הם עשו, הם מדשנים, הכל. פינינו את גוש קטיף. אמרו לערבים, טוב, כנסו, יש לכם פה חממות עם הכל. לא משנה שהם בזזו את חלקם. הערבים, מנהלי עבודה שעבדו יום-יום, היהודי לא תמיד עבד בחקלאות. התקשרים לבעל הבית, אמר לו, תגיד לי, מה קורה? אני לא צריך להוציא פה כלום. מה עשיתם פה? זאת אומרת, אתה שואל אותי, אתה יודע יותר טוב מעניין לגדל ירקות. לא מצליח. ויש עד עכשיו לראות צילומים, עד היום, הם לא מצליחים להפריח את גוש קטיף, כמו שאנחנו הצלחנו כשאנחנו היינו. עם איתם, עם הפועלים הערבים. זה היה מדהים. פשוט זה לא מצליח. זאת אומרת, לפני שהיה גוש קטיף, זה היה אזור שומם. כשהיינו שם, זה היה אחד האזורים החקלאים הכי פורחים בארץ. יצאנו, חזרה השממה להיות שם. רצו יודע, קורא לערבים משמימי הארץ. זה שהם שורפים יערות וזה, זה מראה שזה לא ארץ שלהם, כי אם זה ארץ שלך, מה אתה שורף יערות? תהנה, ארץ, אתה מאמין, זה הפלסטין. הכל, נכון.
טוענים שזה אחד הסיבות והחור
באוזן. קיצור, היה סימנים אלוקיים מאוד מאוד ברורים, שכמו שאמרתי, פתחתם את זה, וזה אני מסיים, אנשים הפשוטים, המושבניקים, מחפשי איכות חיים, קלטו את זה, ובאמת, אני פשוט הרצתי את האנשים. אתה רואה בן אדם, הבית שלו התרסק ממרגמה בנס, הוא אומר, אני לא יוצא מפה, זה הבית שלי. רב אלישע בזמנו דיברת לנו על זה ש... כל הסבבי טילים וזה שיורים מהסדרות והנגב, אין נטישה המונית של, של היישובים. זוכר בזמנו שהיה בלבנון, לא שאני דן מישהו, אז המדינה, התקשורת, דיברו, טוב, צריך לפנות את קריית שמונה, את כל הקיבוצים, כי יורים. בדרום אין דבר כזה. פה ושם, בסדר, אנשים מותן קצת הפגה, קצת לנוח. ואיפה זה בא? אז זה הדרומים. לא שאני יודע, זה בעצמו, אני יוחס חלילה, אבל יש משהו פשוט, והרב אלישמן, שאנשי סנרות אמרו, שלמדו את זה מאנשי גוש כתיף. רואה שהם נחזים בקרקע ולא מבטרים. למרות כל הקשיים, זה הדרך של עם ישראל. זה כמו שאמרתי, זה מסר מאוד חשוב שנוגע לכל אחד מאיתנו. ברגע שאתה שליח של הכלל, אתה עושה את רצון אבינו שבשמיים, א' יסייע דשמיא עצומה, זה פשוט אפשר לתאר, וב' אנחנו מתאמצים, כן, לוקחים אפילו סיכונים מסוימים, כי זה לא משהו פרטי שאני עכשיו רוצה להתפרנס פה, רוצה להתפרנס שם, יש צרכים של עם ישראל, ואנחנו שליחים, גם כשאנחנו לומדים תורה. בא לי ללמוד, לא בא לי ללמוד, אתה לא בן אדם פרטי, אתה עכשיו לומד תורה בשביל עם ישראל. אתה מניח תפילין, שם יחוד קודש, בריחו בשם כל ישראל. אין לנו את הפריבילגיה לשבת ו... לא, לא, לא מתאים לי היום. אתה כל מה צריך להיות בתחושת השליחות, ברוגע, בנחת, אבל זה ברוך השם דבר שדוחף אותנו כל הזמן. טוב, דיברנו הרבה.
ברוך וברוך.
שם כוח.